אתם עם SBS בעברית.
כשסטארט-אפ ישראלי רוצה לחדור לשווקים בחול, היעדים הראשונים הם כמעט תמיד צפון אמריקה או אירופה. במוקדם או במאוחר, החברות האלה רוצות להיכנס גם לאוסטרליה, שוק עשיר, דובר אנגלית, עם תשתיות מתקדמות. אבל זה לא כל כך פשוט. OZIL היא תוכנית שמסייעת לסטארט-אפים ישראלים להיכנס לשוק האוסטרלי, לא רק בייעוץ, אלא גם בפתיחת דלתות, פיתוח עסקי והקמת פעילות מקומית. מאחורי המיזם עומדת קבוצת ג'יימס ריצ'רדסון, ומה שמניע אותם זה לא רק אינטרס עסקי, אלא גם החיבור לישראל. שוחחנו עם אופר אסור שמנהל את פעילות OZIL ושאלנו אותו על המסלול שהביא אותו לאוסטרליה בכלל ולגור באזור ביירון ביי בפרט.
אני באתי לפה לעשות תואר שני במנהל עסקים, עשיתי MBA במלבון ביזנס סקול, והיה לי טוב מה שנקרא, אז נשארנו. גרנו במשך 6 שנים במלבון, בסוף קוביד פשוט החלטנו לעשות שינוי, ונסענו צפונה ומצאנו מקום יפהפה עם קהילה של ישראלים, קהילה יפהפייה, והחלטנו להישאר.
כמה דוברי עברית, כמה ישראלים יש באזור, איזו מין קהילה זאת?
זה הקהילה השלישית בגודלה באוסטרליה, רוב האנשים לא יודעים את זה. יש פה בערך, אני חושב, משהו כמו 300 משפחות. אישית אנחנו באמת בחרנו לעבור לפה כדי להתנתק קצת מהערים הגדולות, גם אני וגם אשתי עובדים מרחוק, אני ממשיך לעבוד בהייטק וגם אשתי. הקהילה הרחבה יותר, חלק מהאנשים פה באמת בחרו לעבור לכאן כדי להתנתק לחלוטין מהחיים, והם לא עוסקים בעולם הטק. כן? רוב הישראלים שגרים פה יש להם עסקים מקומיים, בין אם זה חבר טוב שלי שיש לו פיצה מצוינת פה, וחברים אחרים שיש להם מסעדה ישראלית של אוכל ישראלי תימני. אז רוב האנשים פה באמת מתנתקים מהעיר וחיים את חיי השייר, כן? ביירון שייר.
טוב, אז איך אתה הגעת בכלל לעולם של טכנולוגיה וחדשנות?
אז אני בעולם הטכנולוגיה וחדשנות כבר 15 שנה. התואר הראשון שלי הוא בהנדסת חשמל ומחשבים, ובארץ עבדתי משהו כמו 7 שנים בכל עולם הסמיקונדקטור, עבדתי באינטל, עבדתי ב-Applied Materials, עברנו לאוסטרליה כי אני רציתי לעשות תואר שני במלבורן ביזנס סקול. משם התגלגלתי לכל מיני חברות טכנולוגיה שונות באוסטרליה. הקמתי סטארט-אפ לפני כמו, נגיד, משהו כמו שנה וחצי, שנתיים בערך. עזבתי את הסטארט-אפ הזה ויצאתי לדרך חדשה שבא בעצם בשותפות עם חברת ג'יימס ריצ'רדסון, שרוב הישראלים יכירו אותה בתור הדיוטי פרי בארץ, אבל זו חברה אוסטרלית, סליחה, מאוד מאוד גדולה ומאוד מצליחה. אז בשותפות עם חברת ג'יימס ריצ'רדסון, בעצם הקמנו איזשהו מיזם שנקרא James Richardson Oz.il, בעצם עוזר לסטארט-אפים ישראלים להרחיב את הפעילות שלהם העסקית בתוך אוסטרליה, מתוך הבנה שאוסטרליה הוא שוק אסטרטגי עבורם, רוב הסיכויים שזה לא יהיה השוק הראשון או השני, אבל יכול להיות השוק השלישי שלהם.
אתם לא רק יועצים, אתם מלווים את החברות האלה, מחברים, איך נראה בפועל תהליך הליווי הזה?
הערה מצוינת. ג'יימס ריצ'רדסון היא, כמו שאמרתי, חברה אוסטרלית מאוד גדולה, מאוד מצליחה, בבעלות של משפחת דיינוס, משפחה של יהודים ממלבורן, מאוד ציוניים, מאוד אוהבי ישראל. בעצם, כמו שאמרתי, ג'יימס ריצ'רדסון זה הדיוטי פרי בישראל, זה היה בבעלותם במשך יותר מ-45 שנה, וכחלק מהאהבה שלהם ומהתמיכה שלהם במדינת ישראל, נוצר חיבור ביני לבינם, בזמן שאני עשיתי ייעוץ לאיזושהי חברה ישראלית, והבנו שיש פה איזשהו סוג של זהות אינטרסים, בהקשר של הם מאוד רוצים לעזור לחברות ישראליות בצורה פילנטרופית, כן, בעצם לתרום ולעזור לחברות ישראליות, בין אם זה להרחיב את הפעילות לאוסטרליה או בין אם זה להשקיע בהן, אבל לא היה להם את היכולת באותה נקודת זמן בעצם לפתח את זה ולעשות את זה. אז הליווי של החברות האלו כולל קודם כל הבנה של מהו השוק האוסטרלי. רוב הישראלים לא יודעים את זה, אבל חברות ישראליות לא מבינות בכלל איך לפעול בשוק האוסטרלי. רוב החברות הישראליות, או הסטארט-אפים הישראלים, אני אחדד, יש להם go-to-market לארצות הברית, ו-go-to-market לאירופה. אבל go-to-market לאוסטרליה, אני לא מכיר אף סטארט-אפ שקם עם go-to-market לאוסטרליה. ורובן, רוב החברות מגיעות לפה מתוך איזושהי הבנה שאוקיי, זה כמו ארצות הברית, או זה כמו אנגליה, כן? מדינה דוברת אנגלית עם הרבה מאוד כסף, וזה ממש לא ככה. אז קודם כל, אז סט השירותים נפתח בזה שאנחנו עוזרים להם עם הבנה מהו השוק האוסטרלי ומה הדינמיקה בשוק האוסטרלי ואיך לבנות go-to-market אסטרטגי לשוק האוסטרלי. לאחר מכן, אחרי שיש go-to-market, אנחנו עוזרים להם בליווי של ה-execution של ה-go-to-market הזה, קרי, אנחנו עוזרים להם עם business development, אנחנו עוזרים להם עם פתיחת דלתות, ובעצם ממש להביא להם הזדמנויות לפתחן, מה שנקרא, על מנת שהם הצליחו לייצר איזשהו traction ראשוני בשוק. לאחר מכן, אנחנו עוזרים להם במידה והם רוצים, אנחנו עוזרים להם בהקמת חברת בת אוסטרלית, נקרא לזה התהליך הליגל, כן, אל מול הרשויות, גם מבחינת אקאונטינג וכו', חוזרים לחברות הישראליות בגישה למענקים ממשלתיים, במידה והם מתאימים ועונים לקריטריונים, עונות לקריטריונים. אז יש פה באמת סט שירותים נרחב, במה אנחנו יכולים לתרום להם. בהקשר הזה, כמו שאמרתי מקודם, הפעילות היא פעילות פילנטרופית, ומכיוון שכך, כמות החברות שאנחנו יכולים לעבוד איתן היא יחסית מצומצמת, ואנחנו צריכים לבחור אותן בצורה מאוד מאוד קפדנית, ולכן אנחנו יכולים לעבוד בכל רגע נתון עם בין 4 ל-5 חברות נגיד, אז אנחנו בוחרים את אלו שבאמת יש להן את הסיכויי הצלחה הגדולים ביותר, וגם את אלו שאנחנו באמת יכולים לעזור להן.
אני רוצה להבהיר נקודה חשובה, אתם לא נכנסים לחברות האלה כמשקיעים.
זה לא לגמרי נכון, אנחנו לא נשקיע בחברות שרוצות להיכנס לאוסטרליה בתור התחלה. כן? אנחנו קודם כל נעבוד איתן לתקופה של, נגיד, חצי שנה, שנה, שנה וחצי, נעזור להן להיכנס לשוק, נפתח את הדלתות, נראה שבאמת יש traction, ובמידה וזה עובד, ובמידה ואנחנו מרוצים מהפעילות שלהם, ומאיך שהם, בעצם מהאופרציה שלהם, ומאיך שהם נכנסו לשוק, ואנחנו חושבים שזה הזדמנות השקעה טובה, אז הדבר הזה יעבור אל ה-VC, וה-VC תחליט במידה ו... והם רוצים להשקיע, הם יכולים להשקיע, יש את האופציה להשקיע בסטארט-אפים האלה.
אבל בשלב הזה יכול להיות שהמחיר שתשלמו על ההשקעה הוא כבר גבוה יותר בגלל ההצלחה הזאת.
לחלוטין, לחלוטין, ואנחנו מודעים לזה, וזה חלק מהתהליך עם הסטארט-אפ, אנחנו גם צריכים לדעת לזהות בעצמנו את ההצלחה שלהם ואת ההתקדמות שלהם, ואם אנחנו רוצים להיות חלק מהסיבוב הנוסף, הסיבוב הבא, אם נכנסו לפרוגרם, בוואליואציה מסוימת ויצאו מהפרוגרם בוואליואציה אחרת, אז אנחנו עשינו את שלנו, כן? ועזרנו להם בלהעלות הוואליואציה, אז נכון, אנחנו נשלם מחיר גבוה יותר בסיבוב הבא, אבל מבחינת השליחות ומבחינת העזרה לסטארט-אפ, זה השגנו את שלנו.
ספר לנו על החברות שאתם כרגע עובדים איתן היום במסגרת התוכנית.
אז אני יכול לספר על שתיים מהן. אחת נקראת Bridgewise. Bridgewise היא חברה ישראלית, ההדקוורטרס שלה יושב בתל אביב. הם בעצם עושים AI Investment Intelligence. כלומר, אם אני רוצה ללכת להשקיע באיזושהי חברה, אם היא לא מכוסה על ידי אנליסט, אז אני צריך להיות מסוגל לשבת ולקרוא את הדוחות הכספיים שלה, כדי לדעת האם אני רוצה להשקיע בחברה הזו כן או לא. ובעצם זה מייצר איזשהו פער מאוד מאוד גדול, מבחינת הידע שיש למשקיע ריטייל, כן, כמוני וכמוך, וכמו האנשים שאני מניח שמקשיבים לתוכנית, לבין מוסדיים, כן, לבין מוסדות פיננסיים גדולים, שבעצם אין לנו את היכולת לנתח את המידע הזה לבד. בעצם מה שהם עשו, הם פיתחו איזשהו מודל שפה, כמו ChatGPT, אבל מודל שפה משלהם, שיושב וקורא את כל הדוחות הכספיים של כל החברות המסחרות בכל הבורסות בעולם, על בסיס הדוחות הכספיים האלו בעצם מסוגלים לתת לך המלצה ולתת לך אנליזה מאוד מאוד עמוקה, אבל גם מאוד נגישה למשקיע ריטייל, כן? הם מאוד מאוד מוצלחים, הם מצליחים מאוד בכל העולם שלהם, יותר מ-15 משרדים ברחבי העולם, חברה מאוד מוצלחת עם משקיעים מאוד רציניים מאחוריהם, ובעצם אנחנו עוזרים להם להיכנס לשוק האוסטרלי.
איך זה נראה, כדי... העזרה הזאת?
איך זה נראה? אני אתן דוגמה, לפני שבועיים נפגשנו עם ה-COO של אחד מפלטפורמות ההשקעה הריטייל הכי, הכי חזקות באוסטרליה. להגיע ל-COO הזה זה תהליך של חצי שנה, כן? וזה דורש המון המון קשרים, וזה לשמחתי, לג'יימס ריצ'רדסון וגם לי יש את הקשרים האלו, ובאמת לפני שבועיים הייתה לנו את הפגישה הזו, את הפגישה מאוד מאוד מוצלחת, אז עשינו הכנה של כמעט שבועיים, ונפגשנו, וטסתי לסידני במיוחד בשביל להיפגש איתם, ולאחר מכן אנחנו עושים את הפלו-אפ, ובעצם אנחנו עושים איך מתקדמים משם, והאם מגיעים ל-POC ולפיילוט וכו'. אז זו בעצם העזרה שאנחנו מספקים עבור Bridgewise. חברה נוספת שאנחנו יכולים לדבר עליה, זה חברה שנקראת Perfect Scale. מה שהם עושים, הם עושים אופטימיזציה לכל עולם מחשוב הענן של חברות, והם משתמשים בשכבת ביניים שנקראת קוברנטיס כדי לעשות את זה, ובעצם מוציאים החוצה את כל המטריקות, את כל בעצם המידע על השימוש שלך או של החברה יותר נכון בסביבת הענן. ובעצם הם עושים אנליזה מאוד מאוד עמוקה לדבר הזה, אז יש פה ממש שני מנופתים מאוד מאוד גדולים שהם נותנים לחברות. אחד זה, הם יכולים לחסוך לחברות בין 30-50% מעלויות הענן, שזה מטורף, כן? אנחנו מדברים על חברות שמוציאות מיליוני דולרים בשנה על עלויות מחשוב ענן, ובעצם Perfect Scale חותכת את זה בין 30-50%, שזה עלויות מטורפות. ושתיים, הם גם נותנים לך אנליזה מאוד מאוד עמוקה של איפה הבעיות שלך בפלטפורמה כדי לייצר יותר יציבות בסביבת הענן שלך, וזה גם שווה הרבה מאוד כסף לחברות.
אז איך אתם עוזרים להם?
אחד זה באמת פתיחת דלתות, אז כבר יש לנו מספר עסקאות, וגיד יש פה כבר פייפלן של, נגיד איזה 15, בין 15 ל-20 עסקאות, חלקן כבר נסגרו וחלקן בפעילות עדיין, כל המטרה זה בעצם להביא אותם לפיילוטים ול-POC, פעילות נוספת בהקשר הזה זה בעצם למצוא להם, יכול להיות ריסלרים ודיסטריבוטרס, כן? הם עובדים בעולם הזה גם, כלומר, לדוגמה, אם יש ריסלר של AWS, כן, או דיסטריבוטר של AWS, אפשר לגשת אליהם ולהגיד להם, תקשיבו, כשאתם מוכרים את AWS, אתם יכולים למכור את זה ביחד עם Perfect Scale, כי בעצם Perfect Scale עוזרת לעשות אופטימיזציה לכל הסביבה של AWS. אז חלק מהפעילות היא גם באמת למצוא להם ריסלרים ודיסטריבוטרס, כי בסוף, לדוגמה, ספציפית Perfect Scale, אין שם כוונה לפתיחה של חברת בת באוסטרליה, כן? אז כדי ללכת לפן הזה של ריסלר ודיסטריבוטר, אנחנו קודם כל צריכים להראות איזשהו טראקשן בשוק, ולכן יש את פעילות ה-Business Development. אז כמו שאמרתי, זה הכל מותאם ל-go-to-market של הסטארט-אפ.
מה היכולת שלכם, כמה מקום יש לכם לתמוך בחברות נוספות?
שאלה מצוינת. אז כמו שאמרתי, אנחנו, הקפסיטי שלנו היא בין 4-5 חברות, משהו כזה, אבל אני במקביל גם יכול לעבוד עם, נגיד, 3-4-5, לפעמים גם יותר מזה, חברות קטנות יותר שלא נכנסו לתוכנית, ופשוט לעשות קישורים ספציפיים. דוגמה שעכשיו, יש לי היום בערב פגישה עם חברה ישראלית שהיא סטארט-אפ מאוד מאוד צעיר, הם אפילו עוד לא גייסו כסף, אבל יש להם רעיון מאוד מאוד מיוחד עם פטנט, הם כבר שמו עליו פטנט, משהו בתחום האנרגיה, והשוק האוסטרלי עבורם הוא שוק אסטרטגי. ספציפית החברה הזו אנחנו לא יכולים להכנס לתוכנית, כי אין להם כלום עדיין, כן? כלומר, יש להם פטנט, אבל מעבר לזה שום דבר, והם עוד לא גייסו כסף, ולכן זה מוקדם מדי עבורנו. אז היום בערב, לדוגמה, יש לנו פגישה עם מישהו שיכול להיות דיסטריבוטר מאוד מאוד משמעותי עבורם, שיכול לעזור להם עם גישה למענקים בתוך אוסטרליה, וגישה ללקוחות פוטנציאליים בעולם הקריאה, בעולם האנרגיה, ואם זה יעבוד, זה בוננזה עבורם.
מה לגבי ישראלים דוברי עברית שחיים באוסטרליה והביאו לכאן את היצר היזמי שלהם ויש להם רעיונות ומתחילים סטארט-אפים, אבל לא מכירים מספיק את השוק האוסטרלי, האם גם הם מועמדים מבחינתך?
נגיד שרוב הסיכויים שלא, בגלל שאחד מהקריטריונים האלו באמת שהחברה תהיה חברה ישראלית, שמרב הפעילות שלה או חלק גדול מהפעילות שלה הוא בישראל, המטרה היא לעזור לטכנולוגיות ישראליות, כן, ולטכנולוגיה ישראלית או למדינת ישראל, כן, בצורה רחבה יותר, מה שנקרא. מה שכן, אבל פנו אליי מספר יזמים, כלומר, אני טס למלבורן ולסידני, נגיד פעם בחודשיים, בכל מיני מפגשים של ישראלים בהייטק וכו', וכל פעם אני מציג את התוכנית, וניגשים אל האנשים ופונים אליי ואומרים, תשמע, יש לי רעיון לככה ואנחנו עושים ככה ואנחנו רוצים לעשות את זה ואת זה, ואני כמובן, אני נפגש עם כולם ועוזר לכולם בכל מה שאני יכול. לתוכנית הם לא יוכלו להיכנס מכיוון שמרב הפעילות שלהם לא נמצאת באוסטרליה, סליחה, לא נמצאת בישראל, וגם מכיוון שהסטארט-אפ הוא יחסית ראשוני, כן, הרעיון הוא יחסית ראשוני. אבל אני בשמחה אפגש עם כל מי שירצה לפנות אליי, אני נפגש עם כולם, אני מנסה לעזור, אני מנסה לחבר, ואתה יודע, מה שיוצא מזה יוצא מזה, וכמובן שזה, ההצעה היא לא חד פעמית והעזרה היא לא חד פעמית.
עופר עשור, מנהל יוזמת ג'יימס ריצ'רדסון, עוז איי-אל, תודה רבה לך.
תודה לך, מוטי. יום טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.